בני אדם, כתוב בספר. פרק א' בביאור כלל חובת האדם בעולמו. אז באמת הפרק עוסק בהעמקה בשני נושאים מרכזיים, כמה וכמה פנים של הנושאים, בנושא הכרת מגמת החיים, מה אנחנו עושים פה, וביחס בין האדם לעולם הסובב אותו, העולם הזה. טוב, בוא נקרא. יסוד החסידות, אני רוצה לקרוא את כל הפסקה ואחרי זה נחזור ונבליט כמה נקודות. יסוד החסידות ושורש העבודה כמובן, ואני לא חייב להגיד שאם משהו לא מובן לכם, בין במה שאנחנו קוראים, בין במה שאני אומר, תשאלו שאלות, בסדר? טוב, יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, להנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בחנה מצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא, מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות, אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שוב העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. טוב, בוא נחזור. קודם כל הרמח"ל אומר שאנחנו עוסקים פה עכשיו ביסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהם בעצם אותו דבר, לכן הוא יכול אחרי זה לומר הוא יתברר, הוא. אבל לפני שאפשר להבין למה הרמח"ל מתכוון יסוד החסידות, שיסוד, מה זה יסוד? יסוד זה דבר שבונים עליו, נכון? מה זה שורש? שורש זה שממנו צומח דברים. אז יסוד ושורש יש להם משמעות דומה, יש כמובן גם שוני מסוים, נתרכז ביסוד. יסוד זה הדבר שבונים עליו, כמו יסוד של הבניין, בדרך כלל יסוד הוא קצת מסתר. בכל אופן, כדי להבין מה זה יסוד החסידות, זאת אומרת, יש דבר שנקרא חסידות שהיא נבנית על יסוד מסוים. אבל כדי להבין מה זה היסוד הזה, צריך להבין מה זה חסידות. לפחות בצורה ראשונית. הרמח"ל בעצמו מקדיש כמה פרקים בספר הזה למידת החסידות. אבל אני רוצה להסב את תשומת ליבנו לדברי הרמב״ם בהקדמה שלו לשמונה פרקים. כאשר שמונה פרקים זה ההקדמה של כל שמונה פרקים, כל החיבור הוא הקדמת הרמב״ם לפירוש שלו על פרקי אבות. בהקדמה לשמונה פרקים הרמב״ם כותב, וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מה החשיבות של פרקי אבות? חז"ל אמרו, היי מן דבאי למהווה חסידה לקיים מילי דאבות. זה ארמית, נתרגם. זה הוא שרוצה להיות חסיד, הוא צריך לקיים דברי מסכת אבות. זאת אומרת, רמח"ל מצטט מדברי חז"ל במסכת בבא קמא, שפרקי אבות, הלימודים בפרקי אבות, ההדרכות בפרקי אבות, מביאות את האדם לחסידות. ומה זה החסידות הזאת? יש היום באופן כללי כמה שימושים במונח חסידות. אחד מהמונחים, אחד מהשימושים מקובל זה ההוראות או מה שמלמד אותנו תלמידי הבעל שם טוב. אבל ברור שהרמב״ם וגם המסכת בבא קמא, הם לא מכוונים אל תלמידי הבעל שם טוב. אז יש משמעות לביטוי, למונח חסידות, משמעות שקדמה בהרבה לתלמידי הבעל שם טוב. מהי החסידות? ממשיך הרמב״ם. ואין אצלנו מעלה גדולה מחסידות אלא נבואה. מה זה מעלה? אומר הרמב״ם, אין בתורה, אין ביהדות מעלה יותר גדולה מהחסידות, חוץ ממה יש שהוא יותר גדול מחסידות? נבואה. אז מה זה מעלה? מעלה זה יתרון, זה מדרגה רוחנית. אומר הרמב״ם, חסידות היא מדרגה רוחנית גבוהה שאין למעלה ממנה אלא נבואה. כן, אנחנו יודעים, נבואה זה לא דבר, זה ודאי מתנה מן השמיים, אבל זה לא שבן אדם, אני צריך קצת להזכיר פה איזה תפיסה נוצרית. אצל הנוצרים התפיסה של נבואה היא שאדם יכול ללכת ברחוב, אדם רגיל, אפילו תת רגיל, ופתאום איזה ברק מכה אותו, ברק רוחני, והוא מתנבא. כן, הוא נהיה נביא. ונביא הוא מגלה את העתיד וכל מיני. אצלנו נבואה, אמירה עתידות, זה לא המרכז של נבואה. המרכז של נבואה זה התעלות רוחנית למדרגה של דת אלוהים קרובה, עד שרצון הבורא בבריאה, הרצון הזה גלוי אל הנביא כספר פתוח. לכן הנביא רואה גם את העתיד, כי העתיד זה מה שמתפתח מן המציאות כפי שהיא עכשיו. אבל זה לא המרכז של הנבואה. המרכז של הנבואה זה דבקות עליונה בבורא יתברך עד כדי לקבל שפע של חוכמה וידיעה מן המקור האלוהי. אז אומר הרמב״ם, חסידות היא המדרגה הרוחנית שלפני נבואה, ולא רק זה, והיא המביאה אליה. יש מדרגות רוחניות שאדם מטפס בסולם הרוחני עד שהוא מגיע לחסידות, והיא המדרגה הקודמת לנבואה, והיא המביאה לנבואה. זאת אומרת, מי שרוצה, בואו נגיד את זה בצורה אחרת, כל הנביאים כדי להגיע לנבואתם עברו דרך מדרגת החסידות. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה התבאר מדבריהם שקיום המאמרי זה המסכת, זאת המסכת, מסכת אבות, קיום ההדרכות בפרקי אבות מביא לידי נבואה. אז אומר הרמח"ל, יסוד, עכשיו הוא הולך בפרק הזה לברר לנו מה זה יסוד החסידות. חסידות זאת מדרגה רוחנית עליונה שצריכים לבנות אותה. אבל מה היסוד? מאיפה מתחילים לבנות את המדרגה הרוחנית העליונה הזאת? אז בואו נקרא עוד פעם. סליחה? כן. כן, נכון. מי אמר לנו בכלל שצריכים לשאוף לדבר כזה? אז זה האידיאל של הטובה. יש ביטוי גם כן שם באותו מקום, במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת, אין אדם משים את עצמו לא חסיד. אדם לא יכול לבוא ולומר, ודאי שאדם לא חסיד, לא כל אחד הוא חסיד, לא כל אחד הוא במדרגה רוחנית הזאת, גם לא כל אחד זוכה למדרגה הזאת. אבל אומרת הגמרא, שאין אדם, אין יהודי שרשאי להגיד, אני לא שואף לזה. כי זאת, המדרגה הזאת היא אידיאל התורה. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. להיות במדרגות רוחנית, רוחניות גבוהות דרך החיים. כן? המדרגה הזאת היא לא נקנית על ידי פרישות מן החיים, אלא על ידי החיים בעצמם. זה צריך עוד הרבה בירור. קצת מובן למה זה יסוד הספר. לזה אנחנו צריכים לכוון, למדרגה הזאת, כן.
למה אנחנו צריכים
לראות את האידיאל? כן, אני אגיד לך למה. חיים היא כאשר אנחנו מכירים בבורא יתברך שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, והוא ברא את עולמו למטרת הטוב, אז ברור שהחיים בעולם הזה הם חיים מגמתיים, הם חייבים שחייבים של המטרה, ולא סתם. זה לא לחינם שהייאוש שחדר תפיסות החיים המערביים, יש סוג של פילוסופיה, פילוסופיה נקראת פוסט-מודרניות, גדוש ומלא ייאוש. ייאוש ממגמות חיים. למה? זה ברור, כי המערב חווה 2000 שנה של מגמות נוצריות. זה מחניק את החיים. אז ברור שמטרות כאלו, זה מביא את האדם להתייאש מן המגמות, מן האלוהות, מן הכל. מן האידיאלית, כלומר אין אידיאלים, ההפך. בואו נחיה בלי אידיאלים ולא נגיע למלחמות, ולא נגיע לרצח, ולא נגיע לכל הדברים הנוראים שהנצרות בכבישה המוסרית שלה, הנצרות מביאה להם. אבל אנחנו לא נוצרים. ויש לנו ניסיון רק טוב עם המגמות האידיאליות של התורה, ואני אגיד לכם משהו. איך אני יודע שהמגמות האלו הן רק טוב, והן טוב מאוד? אז אני אגיד משהו, אני לא יודע אם זה יהיה מובן. אבל אנחנו פה, בשנת תשע"ט, 2019, פה בארץ ישראל, פה בקריית ארבע, היא חברון עיר האבות. איך הגענו לפה? איך שרדנו כבשה אחת בין 70 זאבים למשך 2000 שנה? איך שרדנו, לא חיצונית, לא מה הגענו לנו מפני הניסיון של הזאבים לטרוף אותנו, איך לא נטרפה דעתנו? איך מצאנו את החוסן הפנימי, הרוחני, להמשיך הלאה למרות כל המועקות החיצוניות שפקדו אותנו בגלות. כי התורה מחסנת אותנו מבפנים. כי האידיאלים האלו מחסנות אותנו מבפנים. אם רק נבין את האידיאלים האלו. קצת מובן? לא, קצת מה שאלת? קצת. הסתפקות במועט עוד פעם. מה? לא? מה את אומרת? זה לא שמעתי את זה, מה?
פרישות.
פרישות, מי אמר לך? את צודקת, יש מרכיב של פרישות שאנחנו צריכים לעבור, הפרישות היא לא אידיאלית. הפרישות מכשירה אותנו לאידיאלית. אבל יש פה, צריך להפריד בין שני דברים. צריך להבדיל בין שני, לא להפריד. להבדיל בין שני דברים. צריך להבדיל בין האידיאל לבין איך אדם מגיע לאידיאל, איך אדם בונה את החיים שלו שיזרמו לפי האידיאל. זה שני דברים. אז זה נכון, אבל לפני שאפשר לדבר על איך בונים את החיים, צריך להיפגש עם האידיאל. אז לכן הרמח"ל הוא מתחיל ואומר שאנחנו עוסקים פה בחסידות, באידיאל התורני. אבל אנחנו לא, אנחנו, אי אפשר לקפוץ לשם. כי זה גבוה, זה כמעט נבואה. אז צריך לדבר קודם על מה היסוד, על מה אנחנו נבנה את המדרגה הזאת. וזה שייך בכל אופן. אבל זה כן, מגמה. המטרה היא להגיע אל האידיאל. אני יודע, קשה להסביר. בסדר? כן, ודאי, אני בעד שתשאלו. אני רק אומר שלא בטוח שאני יכול לענות. כן. היסוד שהרמח"ל מביא פה הוא יסוד כללי לכל המעלות, לכל המדרגות המובילות אל החסידות גם כן. אלא מה? הוא מביא פה משהו מאוד כללי. איך ההתפרטות של היסוד הזה, הוא בעצמו אומר בסוף הספר שזה הוא לא יכול להגיד. זה כל אחד צריך בחוכמתו, שהקדוש ברוך הוא חנן אותו עם חוכמה, הוא צריך להפעיל את חוכמתו כדי להבין את המקום שלו בהדרכה הכללית הזאת. בסדר? אז בוא נראה. אז מה הוא היסוד של האידיאל הזה? איך מתחילים לבנות את האידיאל? שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אז אומר הרמח"ל, וזה פה צריך קצת בירור, הוא אומר, היסוד הוא שאדם יברר לעצמו מה מטרת החיים, החיים באופן כללי והחיים שלו באופן פרטי. אבל החיים שלו באופן פרטי, המגמה, המטרה של החיים שלו, היא כלולה במטרה הכללית. עכשיו, עוד פעם, אנחנו חוזרים ליסוד שבורא יתברך ברא את העולם למטרה. זה מאוד חשוב לברר, להקדים. אנחנו לא נכנסים לראש של הקדוש ברוך הוא, אין לנו את היכולת, כן? יש פער עצום בין מה שאנחנו מסוגלים להבין בדעתנו המוגבלת לבין דעת עליון. אז מה אנחנו כן? מה אנחנו מבררים? מה השאלה? מה מטרת האדם בעולם? לא מה הקדוש ברוך הוא חשב כשהוא ברא אותנו, אלא איך אנחנו מבינים את תוכן החיים שלנו. איך אנחנו מבינים את המציאות שסובבת אותנו. עוד פעם, לא מה הקדוש ברוך הוא חשב, אלא מה הוא גילה לנו שאנחנו יכולים להבין במציאות, בשביל מה המציאות הזאת נמצאת. בשביל מה אני נמצא. מה אני. זה הבירור. מה אני. מי אני, מה אני. וזה צריך להיות מרכז השאלה. וזה אומר, אני לא עסוק במי את. או מי הוא ומי הם. אני עסוק במי אני. זה כמובן, כן? מקבל, לא? אוקיי. אז שיתברר ויתאמת אצל אדם, בשביל מה הוא נמצא פה בעולם הזה? מה המטרה, מה המגמה שעבורה הוא צריך לעבוד קשה כל חייו? יש מטרה אחדותית אחת לכל חיי האדם. עד כאן זה היסוד. לברר את הדבר הזה, זה היסוד של החסידות, של עבודת השם העליונה. כן, תכף נראה מה, כי התשובה שהוא מביא, יש לנו כמה קושיות על התשובה שהוא מביא, וזה פתח להרבה הרבה בירורים ועיונים. אבל באמת, אני לא יודע אם כבר נקלט הרעיון שהחיים שלי ושלך, החיים שלך ושלכן, הם לא סתם. כל אדם יש לו שליחות בעולם הזה. הרב חוק קורא לזה חובה. נגעתי בזה לפני שבוע. חובה לא במשמעות של סמכות חיצונית שכופה עלינו, אלא חובה, כשאנחנו מדברים ביחס לבורא שברא אותנו, שהוא לא סמכות חיצונית. הוא מקור החיים שלנו. הוא נקודת החיים שלנו, הוא החיות שלנו. אז הוא ברא אותנו מותאמים בדיוק למשימה שהוא הטיל עלינו. זה אנחנו, זה מהות החיים שלנו, זה אותה משימה. אז כל אחד צריך לבר מה המשימה שלו בעולם הזה. עכשיו, המשימות הן מורכבות מאוד, הן לא פשוטות כמו, אני יודע מה, אני לפני כמה ימים הייתי בירושלים, הייתי במעבר חצייה, והייתה איזו אישה, אז קנה לי ידי, והיא התקשתה לעבור את הכביש, אז אני עזרתי לה לעבור את הכביש, זהו. השלמתי את המשימה שלי בעולם הזה, גמרתי, עכשיו אני בחופש, לא. זה לא משימות פשוטות, משימות מאוד מורכבות. איך אנחנו יכולים לדעת מה המשימות שלנו? אז באמת פה, קצת צפת בצפת עשויה, אנחנו חסר לנו. כשהיו נביאים בישראל, אחת מהפונקציות, התפקידים, של הנביא זה היה, אדם היה הולך לנביא, במקום ללכת לעשות, איך זה נקרא, כל מיני מבדקי, איך זה נקרא מבדקי, מבדקי התאמה, לאיזה מקצוע, לא יודע, איך זה נקרא, יש כל מיני, כן, משהו כזה, נו, איך זה נקרא, כן, כן, ייעוץ תעסוקתי, במקום ללכת לעשות כל מיני מבדקי פסיכוטכניים, זה מה שחיפשתי, פסיכוטכניים, אז אנחנו היו הולכים לנביא. עד כדי כך, היו הולכים להתייעץ עם נביא, אפילו יש בסיפור של שאול, מה הולך להתייעץ עם נביא? מה? שאול, איפה החמורים של אבא שלו? כן, נביא, הוא קצת עסוק, קצת עסוק בכלל של אבא, לא, היו הולכים לנביא, לשאול אותו כל מיני שאלות אישיות, כל מיני הכוונות. אבל אין לנו נביא היום, אז איך אתם יכולים לדעת מה המשימה שלו? אז מתוך החיים, לצערי, אני לא יודע בדיוק לצערי, אבל יש משהו מורכב. איך אדם יודע מה המשימה שלו, מה המשימות שלו? מתוך החיים, מתוך זרימת החיים, אבל הרבה פעמים מתוך סיבוכי החיים. כי אחת מהמשימות שלו זה להתגבר על הסיבוכים. סיבוכים שאצלו, סיבוכים מחוץ ממנו. בכל אופן, אומר הרמח"ל, זה היסוד של החסידות, להבין שהחיים שלנו הם לא סתם, אלא יש להם משימות. משימות מהותיות. המהות שלנו מכוונת אל המשימות האלו. כל אחד עם המהות שלו.
שומע. אולי יחבק את זה.
לא, אז יהיה אפשר לנשום פה. טוב, כן. כן, יש משימות כלליות, כלל אנושיות, בגלל שאנחנו אנושיים, נבראנו, כל האנושיים נבראו, במה מכנה המשותף של כל האנושיים, נבראנו בצלם אלוקים, יפה מאוד, אסור לשכוח את זה. כן? בתוך הצלם אלוקים הכללי יש גוונים, הגוון שלנו זה גוון של עם ישראל. הגוונים האחרים הם קשורים לתרבויות, אבל זה לא העניין שלנו, כן. יפה מאוד. אני חוזר, אני לומד מכן עברית, אתם רוצים שאני עברית קלוקלת. כן. את בן אדם, את יהודייה, את אישה, את שכחת את הצורך הפרטי שלך? נטע, כן? אז זהו, זה מתנקז. נטע היא לא מנותקת מהאנושיות. נטע היא לא מנותקת מהישראליות. היא לא מנותקת מהנשיות. כל אלו הם מרכיבים, מרכיבי על, בזהות שלך. אבל בנוסף על המרכיבים האלו יש לך זהות אישית מיוחדת, ואני רוצה להגיד, פתיתי שלג. הסתכלתם פעם בקרוב בפתיתי שלג? כל פתית שלג הוא שונה מכל פתית אחר. אין דבר כזה, שני פתיתי שלג. בכל העולם, בכל ההיסטוריה של מיליארדי פתיתי שלג, שני פתיתי שלג שהם אותו דבר. זה פלא, כן? כל פתית שלג שונה. כל בן אדם יש לו צדדים ומרכיבים שהוא מאוד מאוד מיוחד, וזה שייך למשימה מיוחדת שלו. אז כל אדם צריך לברר מה הכוחות שלו, מה היתרונות שלו, מה החסרונות שלו. אבל יש, זה מתברג בתוך, משתלב בתוך מגמות יותר כלליות, מטרות יותר כלליות. אבל בסופו של דבר יש דבר מאוד מאוד אישי. זה דיברתי על זה קצת לפני שבוע. התורה מלמדת אותנו שלא כל אדם, לא כל האנשים אותו דבר. להפך, המחשבה שכל כולם אותו דבר היא מחשבה מחניקה והרסנית. כי כל אחד הוא שונה, כל אחד יש לו את האינדיבידואליות שלו, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה, והאידיאל התורני, האידיאל האנושי, האידיאל העולמי בא מהיכולת לעשות הרמוניה בין כל האנשים השונים. לשלב אותם בהרמוניה, באחדות הרמונית, לא למחוק, האחדות לא באה במחיקת השוני. זאת אחדות מסולפת, אחדות מחניקה, אחדות הרסנית. אם היא מחניקה או מעכבת את השוני, אם היא מדכה את השוני, זאת היא אחדות מדומה שסופה ליפול. אחדות אמיתית שהיא מביאה להשראת השכינה, זאת אחדות של אחדות של השוני, ואפילו עוד יותר, אחדות של ההפכים. נכון? הזכרנו את זה. רבי עקיבא במסכת סוטה, באמצע מסכת סוטה. רבי עקיבא אומר, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם לא זכו, איש אוכלתם. אז איך רבי עקיבא לומד את זה? מהאותיות, איש א' י' ש', אישה א' ש' ה'. אז יש במילים איש אישה, יש אש ויש שם שמיים. יודע איזה שם שמיים. עכשיו, זכו כוונה יש הרמוניה ביניהם. שלום בית זה נקרא, שלום במשפחה. זכו, זאת אומרת, יש הרמוניה. הייתי חושב במבט ראשון איך זוכים לשלום במשפחה. עם האיש ואישה הם דומים, כן? אבל זה לא. כי איזה אותיות דומות בין המילה איש למילה אישה? איש, נכון? כי אם, קודם כל, זה סוד, זה אמרתי את זה לפני שבוע במתיקה, סוד, אל תגלו את זה מחוץ לחרב הזה. איש ואישה הם מאוד מאוד שונים. יכול להיות שבצדדים מסוימים, במבט ראשון, ברובד מאוד מאוד רדוד ושטחי, הם נראים מאוד דומים, אבל הם מאוד שונים. כן? מתחתנים, אחר כך כל השונים מתגלה. כן? כן? אם לא על ההתחלה, אז יום אחרי זה. כן? והמטרה היא לא להיות דומים. המטרה היא לעשות הרמוניה בין השוני, השרת השכינה, בא כאשר מצליחים לאחד לא רק את השוני, אלא את ההפכים. האותיות הדומות זה א' שין, האותיות השונות י' ה'. עכשיו י' ה' זה לא רק אותיות שונות, זה אותיות הפוכות. כי חזל אומרים, כי על הפסוק, כי ביה השם צור עולמים, שהקדוש ברוך הוא ברא צייר צור עולמים, את העולם באותיות יוד ה. יוד, עולם הבא, היי, העולם הזה, עולמות לא רק שונים, אלא הפוכים. אז יוד ה זה הפכים. אז באיחוד ההפכים נוצר הכלי להשרת השכינה. אז זה הידיעה. אז אני חוזר לשאלתת, נטע. נטע, נכון? כן. אז כל אחד, זה מאוד חשוב להעצים את האינדיבידואליות של כל אחד ואחד. כי רק ככה נוכל להגיע למבנה של השרת השכינה בעם ישראל. ובשביל זה כל אחד צריך ללמוד מי הוא. אותו, מה הכישרונות, מה החסרונות, אבל גם מה הנסיבות חייו, אבל מה הוא צריך להתגבר. כן, נו. אני שומע. אז קודם כל, באמת יש הרבה מרחב לאיך לקיים את המצוות. נכון, הבסיס הוא אותו דבר, אבל יש הרבה מרחב בין בדיעבד, לכתחילה, לפנים משורת הדין, חסידות, יש מרחב, ולא רק זה. למשל, יש גם המון, המנהגים הם ביטוי לצדדים השונים של האופי של האנשים. למשל, מצוות לולב ואתרוג. אז ברור שכולם צריכים לולב ואתרוג מהודרים. אבל יש המון המון מנהגים והמון המון מקום לתן אישי בזה. התלבשות בצניעות, גם לבנים וגם לבנות. יש בזה כללים, אבל יש המון המון מרחב. לא כולם צריכים לבוש אותו דבר. לא כתוב בשום מקום שכולם צריכים לבוש. בוודאי צריך להתלבש בצניעות, נכון? אבל יש מקום לביטוי אישי, תוך המסגרת של הצניעות. בסדר? קצת מובן. אז יש בכל המצוות מקום. זה לא, זה באמת לא מסגרת נוקשה, ההפך. אבל זה כבר שייך גם כן למדרגת האהבה. אז בואו נחזור לדברי הרמח"ל. טוב, אז מה, אם כן, מה מטרת החיים של האדם? אז הרמח"ל אומר באופן כללי, הנה מה שהורונו החכמים, זיכרונם לברכה, הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות בזיו שכינתו. טוב, אז האדם נברא בשביל, זה דיברנו על זה לפני שבוע, מאוד מאכזב, ואני רוצה להקריא לכם כמה שורות של הרב קוק על הפסקה הזאת אצל הרמח"ל. כן. כן, זה התשובה לשאלה מה מטרת החיים, בשביל מה נבראנו, מה האידיאל, מה המשימה. אז אומר הרמח"ל, מה המשימה? מילה אחת. מה המילה? עונג. זה נשמע, לפחות באוזניים שלי, נורא ואיום. אז בוא נשמע איך הרב קוק מתאר את זה. כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד שיסוד החסידות הוא שאדם לא נברא להתענג על השם ליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הנצחי, נסלד החוש המוסרי שלנו מפני האגואיסמוס. ככה זה אצלנו אומרים, האגואיזם. מפני האגוצנטריות של המשפט הזה, זה נשמע כל כולו, מי במרכז? אני, ואהבת התנוג שביסוד זה. כן? אנחנו נסלדים מהאגואיזם, מהאנוכיות, ומאהבת התנוג שביסוד הזה. וטובים אנחנו יסוד יותר טהור ונקי, ונקי מכל תערובת הנאה. מה המטרה? אז אנחנו נשלחנו פה, מה זה פה? למה זה, אנחנו נשלחנו לעשות חיים? כן, אנחנו נשלחנו לעשות חיים, אבל לא במשמעות הזה, לא במובן הזה. אחרי זה הרמח"ל ממשיך, הוא עוד יותר מוסיף קושי להבין. כי לא רק שהוא אומר שאנחנו נבראנו להתענג, אלא הוא שולל, הוא מתאר את אפסיות של העולם הזה. העולם הזה, כלום, אפס. אפס אידיאליות בעולם הזה. אפס יכולת של אידיאליות בעולם הזה. ומקום, העידון הזה, באמת, הוא העולם הבא. כי הוא נראה בהכנה מצטרך לדבר הזה. אז מה כן? אז שמה אנחנו פה? הדרך כדי להגיע למחוץ חמצנו זה, זה העולם הזה, זה העולם, והוא מה שאמרו, זכרם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדורות, בפני העולם הבא. והמצאים מגיעים גם לתכלית הזה עם המצוות. קיצור, אז הוא אומר, העולם הזה זה פרוסדור, נו. איזה מקום אידיאלי, אנחנו תקועים בפרוסדור, משך 70 ובגבורות 80 שנה, ואנחנו יכולים לעסוק רק בהכנה לתענוג שמחכה לנו כשנכנס לטרקלין. ממש מעודד, ממלא אותנו כוח, נכון? טוב, אז זאת השאלה, מה, זה היסוד? על זה אנחנו בונים את ה... המדרגות העליונות יותר, האידיאליות של החיים. עכשיו בוא נראה את הדף, כי הבאתי פה כמה ציטוטים ממקומות אחרים ברמח"ל, מהמשך הספר, מסילת ישרים, בעיקר מפרק י"ט, שלא רק שהרמח"ל אומר משהו אחר, הוא ממש סותר את מה שהוא אומר פה. הוא אפילו יוצא נגד מה שהוא אומר בעצמו. אז בוא נראה את מקור השני בדף, מפרק י"ט, פרק שעוסק בביאור מידת הזהירות. והנה, ביארנו עד הנה החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה, נבאר אתה התלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה, לפני כן, מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אמנם, ודאי, שמי שמתכוון בעבודתו, בעבודת השם שלו, מי שהכוונה שלו זה לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה הנפש לשבת את פניו יתברך לפני השם, בכלל ישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבקר בחלו, לקבל הגמול אשר בעולם הבא, התענוג שבעולם הבא, מי שזה כוונת עשיית העבודת השם, עשיית המצוות, הוא עושה כדי להגיע לעולם הבא וליהנות מזיו השכינה בעולם הבא, אומר הרמח"ל, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. על מה אנחנו אומרים? זה לא רע. נו, בנות, על מה אנחנו אומרים? זה לא רע. על איזה דבר אנחנו אומרים ביטוי כזה? טוב, זה לא רע. מה? לא רק שלא בטוחים, דבר שהוא ברור לא טוב. הוא לא רע. מציעים לך להיפגש עם בחור. ואת הולכת לברר עליו, מישהו אומר לך, תשמי, הוא לא רע. ממש מלהיב, נכון? אז הרמח"ל אומר פה בפרק י"ט, מה שכתבתי בפרק א', לא כוונה רעה, כן? זה לא רע, כן? אבל לא האידיאל היותר גדול, כן? ולא נוכל לומר שתהיה כוונה רעה, אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר טובה. זה לא כוונה טובה, זה לא. למה? כי עד שאדם מתכוון, כשאדם מתכוון לקבל את התענוג, הוא מתכוון לטובת עצמו. ועד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף, את מי הוא עובד? עבודתו לצורך עצמו, הוא עובד את עצמו. זה נקרא אגואיזם. אני במרכז, אנוכי במרכז, זה נורא ואיום. אומר הרמח"ל בפרק י"ט, זה לא, אז, אבל כתבת, הלו, רבנו משה חיים מוצאתו, כתבת בפרק א', שזאת, אני אחזור למילים שלו, האדם לא נברא אלא, זה חד משמעי, האדם לא נברא אלא להתענג על השם, אז מה אתם אומרים? זה סתירה? קצת סתירה, נכון? כן? שינה דתו בין פרק א' ופרק י"ח. יש סתירה פה. טוב, בואו נראה את אז מה כן הכוונה הרצויה בסוף הספר. פרק י"ט והלאה. אך הכוונה, מקור שלוש. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה. אז מה המטרה? הכוונה, המטרה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. הכבוד, הכוונה, הגילוי, שהאלוקות תהיה גלויה בעולם, שהשכינה תהיה גלויה, שתאשרת השכינה. זה הזכרנו, יש מדרש, למה העולם נקרא עולם, אותיות עין, למד, מם, אלם, כי האלוהות נעלמת בו. יש, העולם נברא במרחק מן הבורא. וענייננו, אנחנו, מטרתנו, בואו נתאר את זה ככה, שמיים וארץ. יש פער בין שמיים וארץ. שמיים זה האידיאליות האלוקית בגילויה, האור האלוקי, הטוב האלוקי, בעוצמתם ובגילויים. והארץ מקום של וחושך תכסה ארץ. מקום של החשכת האור הזה, האידיאליות. מה המרחק בין השמיים לארץ? אז יש גמרא במסכת חגיגה שאומרת ככה, אדם הראשון כשהוא נברא קומתו הייתה מן השמיים לארץ. טוב, מה הוא היה הוא היה בקומה של מטר שמונים, מטר תשעים. אז הגמרא באותו מקום אומר, כשהוא היה שוכב קומתו, זאת אומרת גובהו היה מקצה העולם ועד קצה העולם. זאת אומרת, מהמזרח למערב. עכשיו, לא בעיגול, לא בגלובוס, אלא בקו ישר. עכשיו, בקו ישר, למדתם קצת גיאומטריה, נכון? קצת, מספיק. נכון, אני יודע, אופוניסטיות וכל זה, לא נורא, אני מנסה לחשוב קצת מחוץ מה המרחק בקו ישר בגיאומטריה? בין מזרח למערב. לא אין סוף, אבל כמעט אין סוף. הכי קרוב אין סוף שאפשר. כי זה לא יכול להיות אין סוף, כי אין קווים באין סוף, כן? אבל כמעט אין סוף, זאת אומרת, הגובה של אדם הראשון כשנברא היה גובה אין סוף. כמעט אין סוף. מה המרחק בין שמיים לארץ בבריאתו? המרחק הוא כמעט אין סוף. עכשיו בואו נתרגם את זה. המרחק בעולם החשוק מן האידיאלים האלוקיים כמעט אין סוף. במשך ההיסטוריה האנושית רוב בני אדם התייאשו מלהגשים אידיאלים בעולם הזה. אמרתי לכם את זה פעם, אני חושב, אם לא אז אני אגיד את זה עכשיו. יוונית, שפה חשובה. איך היוונים, נגיד הפילוסופים היוונים, אפלטון, איך הוא כינה את האידיאל, המקום האידיאלי, המקום שבו מגשימים את האידיאלים? אוטופיה, שמעתם את המילה, נכון? אוטופיה, מילה יוונית. מה פירוש המילה אוטופיה? שום מקום. אוטופיה, שום מקום. למה אפלטון כינה את המקום שבו מגשימים את האידיאלים שום מקום? למה? כי אי אפשר להגשים אידיאלים. חייבים לשאוף לזה, אחרת החיים מתדרדרים. אבל בעולם הזה אי אפשר להגשים אידיאלים. אז אומר הרמח"ל, האידיאל שלנו זה להביא להשקה בין שמיים לארץ. לעבוד ישר בין שמיים לארץ. כדי שהאור העליון, השמיימי, תאר ארץ בכבודך. שהארץ תואר מכבוד השם. שהארץ תואר מאור השם. זה האידיאל. זה קצת שונה מאנחנו נבראנו כדי להתענג, נכון? סליחה? בתענוג, כן. אבל לפני שנסביר למה הרמח"ל, למה הוא סותר את עצמו ואיך ליישב את הסתירה, קודם כל בוא נהיה בטוח שאנחנו מבינים שיש פה סתירה, כן? נכון? אז פה הוא מציב אידיאל שאיך אם נשתמש בביטוי של הרב קוק, אין פה אגואיזם, ההפך. זה לגמרי לא בשבילי, זה בשביל העולם. אז הרמח"ל מדבר פה אחר כך, אולי רק נראה את הדברים שהדגשתי. בקטע הבא, באותו מקור, כן? הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, אדם, בואו נתחיל מתחילת הקטע הזה. ודבר זה ביארוהו בתניא באליהו, זיכרונו לברכה, זכור לטוב, כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש צער בהיעדר כבוד השם. כל ימיו, הוא מתאבל, מצר לכבוד ירושלים, לכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גוליות, לקיבוץ גוליות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. זה האידיאל. זה צדדים מסוימים של האידיאל. אנחנו צריכים לפעול לכבוד השם, לכבוד ירושלים, לכבוד המקדש, לישועת ישראל, לקיבוץ גוליות. הוא אומר בפסקה הבאה, גם כן, השורות שהדגשתי, צריך שיצטער תמיד צר ממש על הגלות ועל החורבן, מצד מה שזה גורם, מיעוט כביכול, לכבודו יתברך, והתאבל לגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. בצד השני, להפוך את הדף, מי שעוקבת. שלושת השורות האחרונות בפסקה הראשונה. נמצאת למד שיהיה, ששני דברים יש בעניין הזה, בעניין האידיאל של הרבות כבוד השם. אחד, הכוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לעילוי כבודו של מקום, במה שבריאותיו עושים נחת רוח לפניו. ועוד, הצער והבקשה לעילוי כבודו של ישראל ושלוותן. ושני דברים, שני אידיאלים. אחד, זה מהפכה תרבותית, תפיסתית, בעולם, שבמהפכה הזאת אנחנו מכניסים את המרכיב של הטוב האלוקי כמגדל אור למה צריך להיות הטוב האנושי. זה כבוד השם, זה אור השם. והדבר השני, הצער והבקשה על עילוי כבוד עם ישראל ושלוות עם ישראל. טוב. אחרי זה בפסקה 4, במקור 4, הרמח"ל מדבר על מרכיב נוסף, שזה החסיד גם צריך לדאוג לטובת דורו. לא רק לטובת עם ישראל באופן כללי, אלא באופן ספציפי, לדברים שהדור שלו זקוק להם. עוד פעם, זה בדיוק הפוך מהאגואיזם. טוב, אני לא יודע אם זה ברור, אבל יש פה סתירה. קצת ברור הסתירה?
כן.
מה? הרמח"ל לא מיישב, אנחנו נישב את הסתירה השבוע הבא. בסדר? מקווה שתוכלו לחיות שבוע שלהם בסתירה. בסדר? טוב, תודה רבה על הקשבה.
תודה רבה.
אני רוצה לראות לך את דרך השם. כן, אני אראה לך את זה רגע, רק רגע, כן? זה דבר שהרבה פעמים לא שמים לב אליו.
כן?
מה? זה הרמח"ל. בואו אנחנו...